טוב, שלום לכולם, אנחנו היום ממשיכים בסדרתנו שלוות הנפש, שער הביטחון בחובת הלבבות, הגענו לשיעור חמישי, היינו קצת הפסקה בין השיעורים, אבל אני מקווה שכולם עדיין זוכרים פחות או יותר את המהלך הכללי, אבל לטובת אלה שטיפה אולי שכחו, אני אעשה פה איזושהי חזרה. הסדרה הזו היא ביחס לפרק שנחשב משהו מאוד מאוד מרכזי בספר שגם מאוד מאוד מרכזי, ספר חובות הלבבות של רבנו בחיי אבן פקודה לפני כאלף שנים, שספר שמדבר על חובות הלבבות, איך אדם בלב שלו הוא יוצר את הדבקות, מה שאנחנו מכנים, את החיבור לעבודת השם, לא רק ברמה ההלכתית אלא גם ברמה הנפשית הפנימית. ובתוך הספר הזה ישנו פרק שנקרא שער הביטחון, שבשער הביטחון רבנו בחיי בשבעה פרקים הולך ומסביר, הקדמה ושבעה פרקים, איך אדם מגיע למצב של שלוות נפש, איך אדם מגיע למצב של עמדה, נקרא לזה היום, של יציבות נפשית, חוסן נפשי, בתוך כל שערות החיים. וכמו שדיברנו בהתחלה, בדורות שלנו עושה רושם שזה אולי היום הדבר בין המתבקשים ביותר, הדברים המתבקשים ביותר היום לבני אדם, איך באמת למצוא את תחושת שלוות הנפש בתוך כל החרדות והדאגות. ומה שראינו עד כה זה כך, ראשית הייתה את ההקדמה של שער הביטחון, ששם בהקדמה רבנו בחיי נתן את העיקרון שהמקום היחיד, הדבר היחיד שיכול להעניק לאדם באמת את שלוות הנפש, זה הביטחון בקדוש ברוך. כל ניסיון ליצור התניה של תחושת עושר, ביטחון, שלווה נפשית, בדברים שקשורים לעולם הזה, כן, המילת הקוד שהוא השתמש בה זה אלכימאי, אלכימאי. זה היה איזשהו מושג בימי הביניים לאדם שיודע להפוך מתכת לזהב, כלומר מישהו שכביכול הצגיע לשיא ההישגים החומריים פה בעולם הזה. אומר רבנו חיי, גם מישהו אלכימאי, מישהו בוטח בקדוש ברוך הוא, יש לו יתרון עליו בכמה וכמה דברים, כי כל דבר שם הוא פרט, גם אדם שיש לו משאבים כספיים, גם אדם שבונה את השלווה הנפשית שלו על בריאות גופנית, על מעמד חברתי, כל הדברים הללו הם שברירים וזמניים. הדבר היחיד שנשאר לנצח זה הביטחון בקדוש ברוך הוא, לכן אדם צריך לדייק את עצמו לשם. זה כאמור היה ההקדמה. ואז בפרק א' בשער הביטחון הוא נתן את נקרא לזה את המוטו, את העיקרון, שאמר שמי שבוטח באלוקים, מהות הביטחון, כן, בלשונו, זה שאדם בונה לעצמו אישיות שבכל רגע נתון בחיים, אדם שם לב איך מה שמתרחש בחייו זה בדיוק מה שראוי ומתאים לו מעת הבורא. אדם, דיברנו על זה קצת, איך אדם עושה לעצמו סוג של אידיאליזציה במשמעות החיובית של הביטוי, איך בכל רגע נתון בחיים אדם צריך לראות איך כל התהליכים שהתרחשו בחיים שהובילו אותו לנקודה הזו, זה בדיוק מה שטוב לו. זה שהוא נולד להורים האלה, זה שהוא היה במסלול חיים כזה, זה הדבר הטוב ביותר למה שהוא צריך. ודיברנו גם במצבים שאדם מגיע למסקנה שהוא עשה חטאים ובגלל זה, כן, עשה טעויות ובגלל זה הוא הגיע עכשיו למקום שהוא לכאורה לא טוב, אז דיברנו על זה שיש מושג שנקרא תשובה, זה הרעיון של התשובה. קראנו את הפסקה באורות התשובה בפרק תזיין פסקה א' אחת, ששם מסביר הרב שכאשר אדם עושה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מחזיר אותו בזמן. זאת אומרת, ברגע שאדם עושה תשובה, הולך ומתברר למפרע איך גם הטעות והכישלון בדיעבד הובילה אותו עכשיו למקום שהוא צריך להיות בו. בסדר? זה גם צורת הסתכלות, ודיברנו גם איך אדם בונה את זה בנפש, אז זה כמו היה פרק א', ואז בפרק ב', דיבר רבנו בחיי על שבע סיבות, כן, הוא קודם כל דבר מחלק לשבע, זה די חוזר על עצמו פה בספר, לשבע סיבות שבהם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. יסביר בעצם מה מהות האמונה באלוקים, הקדוש ברוך הוא נצחי, הקדוש ברוך הוא יורד לכל פרט, הקדוש ברוך הוא דואג לאדם גם שהוא לא מתנהל כמו שצריך, בסדר? וזוויות שונות שככל שאדם מפנים את זה יותר בנפש הוא בונה את היציבות שאנחנו מדברים עליה, ואז הגענו לפרק ג' שאנחנו בחלק השני של פרק ג', כן, בשיעור מספר 4 דיברנו על החלק הראשון של פרק ג', עכשיו בשיעור מספר 5 על החלק השני, שבו רבנו מחיי מדבר על שני הצדדים שקיימים בעבודת השם, שאנחנו נוהגים לכנות אותם במילים השתדלות וביטחון. זאת אומרת, זה שאדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהבין שהיציבות לא תלויה בדברים בעולם הזה, אלא בהנהגה האלוקית, דיברנו על זה איך אדם רואה את זה, בהיסטוריה הכללית וגם בהיסטוריה האישית שלו, איך הקדוש ברוך הוא בסוף מוביל את הדברים לאן שצריך, זה כאמור הבסיס. אבל יחד עם זה, לכולנו ברור שאדם גם צריך השתדלות. אדם צריך גם לעשות דברים בפועל ידיו, כדי להוציא את התוכנית האלוקית מהכוח אל הפועל. בסדר? זה שני הכתבים הללו, של מצד אחד ביטחון, מצד שני השתדלות. וכעת, בפרקים ג' וד', שאנחנו נראה את זה גם בשיעורים הבאים, רבנו מחיי נותן, נקרא לזה, את התשובה לשאלת המיליון דולר. איפה בן אדם יכול להגיד לעצמו שהוא עשה את ההשתדלות המספקת ולהיכנס לראש של מעכשיו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיוביל אותי בצורה הנכונה. זה ברור שאדם לא יכול להתנהל בצורה הזויה, לא לפעול בעולם הזה ולהגיד אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהדברים יסתדרו לטובה. מצד שני, זה שאדם הוא עכשיו נמצא אובססיבי, כן, באיזו תפיסה חילונית, שזה כוחי ועוצם ידי והכל תלוי בעשייה שלי, זה מוביל אותו עכשיו לאין סוף של השתדלויות, והוא אף פעם לא שלב, כי אולי צריך לעשות עוד דברים, אולי לא עשיתי מספיק הכנות. אז איפה עובר בדיוק הציר הזה, של מצד אחד ביטחון בקדוש ברוך הוא, ומצד שני השתדלות לעשות את הדברים באופן מספק, זה מה שעוסקים פרקים ג' וד'. והסברתי את זה פעם שעברה, שהדרך שבה רבנו בחיי נותן את התשובה, היא לא על ידי איזה תשובה חד משמעית, כי כל מקרה לגופו, מתי אדם צריך לעשות השתדלות, מתי אדם צריך להפעיל יותר את השריר של הביטחון, אבל מתוך כל נקרא לזה המרכיבים שפרקים ג' וד' מביא רבנו בחיי, אדם אמור לסגל לעצמו איזה סוג של אינטואיציה, כן? שבכל רגע נתון בחיים שלו הוא יכול לזהות האם הוא מקסם את ההשתדלות שלו, או שהוא צריך עדיין לעשות מאמצים, ומתי הוא יכול להיכנס לעמדה שאני עשיתי את שלי, ומכאן הקדוש ברוך הוא מוביל אותי לאן שצריך. אז מה הנתונים שאנחנו צריכים לדעת בשביל לפתח את האינטואיציה הזו? אז ראינו עד כה ארבעה דברים בפרק ג', כן, גם פה זה מחולק, איך לא, לשבעה סעיפים. אז רבנו מחיי דיבר על דבר ראשון, בסעיף הראשון הוא הביא שבע תתי סעיפים, כן, למה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, שזה די דומה למה שראינו בפרק ב', ולאחר מכן, בהקדמה השנייה, הוא דיבר על זה שהאדם בשביל להגיע לעמדה הנפשית הזו, לא מספיק שהוא יגיד את זה בסיסמה, אלא צריך להפנים את זה בנפש על ידי לימוד, מה שאנחנו עושים עכשיו, כן, לא בשביל שאדם יוכל לדעת מתי הוא עשה את ההשתדלות שלו ומתי הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להתאמן בנפש על הדבר הזה. זה לא מגיע רק בזה שאדם יודע לדקלם את המשפטים שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. ובהקדמה השלישית, שהיא כאילו הסעיף השלישי בפרק ג', שהוא אמרנו הסעיף הבעייתי, שהרבה אנשים לקחו אותו לכיוונים לא נכונים, רבנו מחיי אומר לכאורה, שאדם צריך רק לפתוח בקדוש ברוך הוא ולא לעשות השתדלות מעשית, כן? למשל הוא מביא דוגמה על עשה המלך, כן? בספר מלכים, שהלך לשאול את הרופאים ובגלל זה הקדוש ברוך הוא לא דאג לו, כן? ויש אנשים שלקחו את השורות הללו והגיעו, הנה מכאן רבן מחיי אומר שאדם לא צריך לעשות השתדלות ולא צריך לעבוד ולא צריך לשרת בצבא ולא צריך ללכת לרופאים והקדוש ברוך הוא דואג לנו להכל. טוב, אז מיד הסברנו שזה לא יכול להיות שזה כוונתו. למה? כי מיד בסעיף ד' רבנו בחיי אומר שהאדם צריך לעשות השתדלות. בסדר? אדם צריך לפעול במעשים שלו ולא רק לסמוך על הקדוש ברוך. אז למה התכוון רבנו בחיי בסעיף ג'? שאדם בזמן שהוא עושה פעולות, אופן, אחד מהתנאים כדי ליצור בנפש את הדיוק הנכון, שאדם צריך לדעת ש... כמה שהוא משתדלל ועושה, למשל ברפואה, הוא הולך עכשיו לרופאים וכולי, שלא יסמוך רק על זה, אלא גם יכניס את המימד הרוחני של הביטחון בקדוש. הוא איך זה יבוא לידי ביטוי? אמרנו למשל, בתפילה, שאדם עכשיו עושה ניתוח, אז כמובן שהוא הולך למנתח הטוב ביותר, ומנסה לעשות את מיטב ההשתדלות שלו. אבל יחד עם זה, הוא צריך ללכת ולהתפלל, ולא רק עכשיו להיכנס לראש כזה שאמרנו, כוחי ועוצם ידי וכו'. אז זה הסעיף ג'. בסעיף ד', הרבנו מחי ישלים את הצד השני כמו, אומר בוודאי שאדם צריך לבדוח בקדוש רוח, אבל יחד עם זה הוא צריך לעשות השתדלות מעשית. עכשיו בפשטות הוא מדבר שם על מצוות, כן, רבנו מחי אומר, אדם לא יכול לפתוח בקדוש רוח אם הוא לא מקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא? הסברנו, גם מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אדם צריך פעולה מעשית, נכון? בשביל להניח תפילין, איך תפילין מגיעות לבן אדם? לא בזה שהתפילין יורדות לו מהשמיים. בסדר? גם משה רבינו, איך הוא הכין תפילין? אתה יודע, אולי משה רבינו, תפילין ירדו לו מהשמיים, אבל אנחנו, איך אנחנו מכינים תפילין? אנחנו עושים פעולה מעשית, נכון? לוקחים אור של בהמה, מותחים אותה, עושים את זה במפעל להכנת תפילין, ובסוף מניחים תפילין. זאת אומרת, הדרך שבה אדם מופיע את ההנהגה האלוקית בעולם, זה על ידי הפעולות המעשיות כאן בעולם שלנו. בסדר? אז רבנו חי מדבר באופן ישיר על מצוות מעשיות. אני מתחתי את זה גם לדברים אחרים. גם לבוא עכשיו צבא לצורך עניין, זה גם סוג של מצווה. בסדר? מה אדם מצפה? שהערבים יעצרו מעצמם? לא, אם כולנו נתפלל, אז הערבים יעצרו מעצמם. לא נכון. לא נכון. א', לא היה כזה דבר אף פעם. גם בימי התנ"ך, בסדר? היה צבא, היה פעולה מעשית, נכון? ישוע הולך להילחם בעמלק. זה נכון שמשה רבנו מתפלל שם על הגבעה, אבל יש גם פעולה מעשית. בנוסף, ימי התנ"ך היו באמת מצבים מסוימים, השם יילחם לכם ואתם תחרישו, בקריעת ים סוף, היה איזה מצבים ניסיים. ברור שכיום ההנהגה שהקדוש הוא מנהיג את עולמו, זה על ידי ביטחון והשתדלות מעשית. כל אדם יודע, גם הצדיק הגדול ביותר, אם עכשיו יעמדו מולו מחבלים, הוא צריך הגנה פיזית כדי להגן על המחבלים. וכל, גם הצדיק הגדול ביותר הולך לקופת חולים, נכון? הולך לקבל טיפול רפואי. בסדר? מה שרבן מחי כל זה מנסה להסביר פה, שהדברים הם לא בנפרד, אלא הם מחוברים יחד. אדם, הוא פועל פעולה מעשית, והוא מבין, זה הרעיון של שער הביטחון, שזה לא מגיע מעצמנו, זה לא מגיע רק מהצדדים הגסים של המציאות, אלא זה מגיע מהריבונו של עולם, זאת אומרת, מהמגמה המוסרית של העולם. העולם מתנהל מתוך השגחה אלוקית, לא רק מאיזה סיבות טכניות. בסדר? עכשיו, בתוך זה גם יכול להיות, הוספנו שיש חלוקת תפקידים, אתה אומר, התפקיד שלי הוא ללמוד תורה, התפקיד שלי הוא שרת בצבא. בסדר, זה כבר עוד נושא. אבל הזלזול, מי שחלילה רוצה להגיע מרבן מחי לזלזול בעולם המעשי, ולהגיד, לא, בעצם לא צריך צבא, לא צריך כלכלה, לא צריך, והכל מתנהל פה בצורה רוחנית, זה כמובן לא הדרך שאנחנו פועלים היום, וזה לא כוונת רבן מחי. מאיפה אני יודע את זה? כמו שאמרתי, מהסיבה הפשוטה, רבן מחי התפיס את הספר שלו, או לא התפיס, כתב את הספר. איך הוא כתב את הספר? איך הוא כתב את השורות האלה? עם נוצה ודיו, נכון? עם הטכנולוגיה שהייתה בזמנו. למה הוא לא רק הסתכל לשמיים והספר חובות הלבבות ירד לעולם? כי ברור שהדברים פועלים באופן שאנחנו מדברים עליו. אז זה מה שראינו עד כה. בסדר, עשיתי פה סקירה מהירה גם של הפרקים הקודמים וגם של חצי פרק ג', וכעת, שימו לב, אנחנו מגיעים לשלושת הסעיפים האחרונים של פרק ג', שבו רבנו מחי שוב משלים את המבט הזה של איך אדם אמור להסתכל על שמצד אחד יש ביטחון ומצד שני יש השתדלות. אז אני קורא בסעיף A, וההקדמה החמישית, כן, הוא קורא לסעיפים הקדמות, וההקדמה החמישית שהתבאר אצלו, כי השלמת הדברים המתחדשים בעולם הזה לאחר היצירה הוא בשני דברים. אחד מהם גזירת הבורא איתלו, מענו מצד אחד יש את מה שאומרים קדוש ברוך הוא מנהיג פה את העולם, מצד שני יציאתם אל גבול ההוויה, ההוצאה שלהם מהכוח אל הפועל, שזה אמרנו על ידי המעשים שלנו, על ידי ההשתדלות שלנו. והוא אומר, ובצד השני של היציאה מהכוח אל הפועל, יש סיבות ומיצועים, יש תהליכי ביניים, זה הכוונה מיצועים בשפה מודרנית, בשביל ש המציאות האלוקית תופיע פה בעולם הזה, יש לנו דברים שהם שרשרת של תהליכים בתוך העולם הזה. מהם קרובים, מהם רחוקים, מהם נגלים, מהם נסתרים, וכולם רצים להשלים את מה שנגזר מאת האלוהים. לדוגמה, מה ואומר, הוצאת המים ממעמקי הארץ, כן? הדוגמה שהייתה בזמנו להוציא מים מתוך באר, הוא אומר, איך אתה מעלה מים מבאר? שוב, אתה לא יושב ככה והקדוש ברוך הוא מביא לך את המים מהבאר. אפילו רבקה הייתה צריכה לשאוב לגמלים של עזר. אבל בוא נגיד שגם היה אולי פה ושם בתנך ניסים, כן, שהמים עלו לקראת, על מי זה נאמר? שהמים עלו לקראתו, שם מדרשים. עלי באר, אולי שם, אני יודע. אז זה בסדר, אבל מבינים שהיום גם רבנו בחיי וגם אנחנו צריכים להוציא מים, אז צריך להשתמש במשאבה, נכון? אז הוא אומר, איך מעלים מים ממעמקי הארץ? על ידי גלגל, על ידי כלים שמעלים מן הבאר. הוא אומר, זה הסיבה הקרובה, זה כאילו הדבר הישיר שאיתו מעלים מים. וסיבה רחוקה, האדם שהוא קושר הבהמה אל הגלגל, כן, אז הם מעלו מים על ידי כזה, זה היה שיא הטכנולוגיה, שבהמה הייתה מושכת את הגלגל עץ שהיה לו שם חבל. אז הוא אומר, הבהמה שמושכת, זה כבר סיבה יותר רחוקה, נכון? ואחרי זה הוא בא ואומר, הסיבות אשר בין האדם והכלים, הם הבהמה והעיגולים אשר מניעים קצתם מקצתם והחבל. קיצור, יש פה שרשרת של תהליכים שהדברים יוצאים אל הפועל. כן, אפשר כמובן היום, מי שרוצה להרגיש מודרני, אז בבקשה שימשיג את זה לאיך בסופו של דבר יש את המוצר הזה, המיקרופון שנמצא מול העיניים שלי. בסדר, הוא נוצר על ידי תכנון של בני אדם, על ידי טכנולוגיה, על ידי מכונות, על ידי מחשוב, על ידי מעצבים, על ידי הייטקיסט. קיצור, יש פה 1001 תהליכים שהמציאות יוצאת מהכוח אל הפועל, ואז הוא בא ואומר, רבנו בחיי, אני מדלק פה על כמה שורות, והעילה והסיבה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על סיבות הטרף, כן, הסיבות הצורה של החיים שלו, צריך משני צדדים. זאת אומרת, כאן שימו לב, זה התורף הנקודה. אומר רבי חי, שימו לב, אתה אדם שרואה שהמציאות פועלת מצד אחד, שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, והקדוש הוא מוביל את העולם. מצד שני, הדברים מופיעים על ידי אמצעים פה בעולם הזה, אמרנו תהליכים מאוד מורכבים ומסובכים. למה? למה הקדוש הוא יצר, כן, אני קראתי לשיעור הזה הכותרת, למה החיים קשים כל כך? לכאורה, למה, אם באמת כמו שאנחנו אומרים על זה, שהקדוש הוא בוטה, כן, ביטחון בקדוש הוא מוביל, למה הקדוש הוא יצר מצב שבן אדם צריך לעבוד כל כך קשה? למה העולם הזה כל כך מורכב, כל כך מסובך? נכון, כולנו מוצאים את עצמנו מדי פעם שואלים, מאיפה מגיע, מה שתיארתי קודם, מאיפה מגיע הדמיון המשונה הזה, שאני אתפלל לבורא והכל ייפול לי מהשמיים? שוב, זה מגיע מזה שבן אדם מרגיש איזו תחושה של חלס, כאילו, כמה אפשר להסתבך פה על כל דבר? למה העסק לא ככה? זה החלום של בני אדם תמיד לקסם. זה הסיבה שילדים כל כך אוהב, עוברים סיפורי קוסמים והארי פוטר, וגם מבוגרים, יש להם תמיד את החלום הזה, שהכל יסתדר ככה. אנחנו, תמיד דוגמה שאני ברמה אישית, כן? אדם נכנס הבית אחרי יום שלם, ורואה נגיד שהבית מבולגן, הבית לא מסודר, נכון? יש תמיד את הרגע הזה, שהבית כזה מבולגן, שאדם מבין שהוא עכשיו צריך לעבוד שעה לסדר את הבית, לא יודע, כיור לא שטוף עם כלים, מדיח. יש תמיד השנייה הזו שבן אדם מסתכל ככה. איזה רגע הזה שאתה יוצא מיניים ואתה מדמיין איך באים גמדים קטנים ויסדרו פה את הבית. ואז אתה פוקח את העיניים, וזה לא קורה. ויותר מזה, זה נהיה בית עוד יותר מבולגן. אז למה בעצם ככה? למה אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים והדברים? אומר רבנו בחיי שתי סיבות. הכל פה רבנו בחיי בונה את הדברים בצורה פסיכולוגית עמוקה בנפש. שוב, שאדם ידע להתמודד נכון עם כל התרדות של העולם הזה, הוא חייב, מה שנקרא, להשלים שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. בסדר? ברגע שבאדם יש לו כל הזמן את המועקה הזו, למה צריך לעבוד קשה? אז הוא כל הזמן מנסה, מה שנקרא, לעקוף. הוא כל הזמן מנסה להחליק פינות, לגנוב מפה ולעקוף את התור מפה. בשביל לפעול באופן שרבנו מחיים מכווין עליו בספר הזה, שלוות נפש, אדם שנמצא בעולם הזה ויחד עם כל המורכבות והסיבוכים, הוא פועל בביטחון, בדיוק, בנמרצות, בשמחה, עם אמונה, אדם צריך להבין ולהשלים שהקדוש הוא ברא את עולמו בצורה כל כך מורכבת משתי סיבות. סיבה אחת הוא בא ואומר, אחד מהם מפני שחיווה החוכמה בחינת הנפש בעבודת האלוהים ובאמרותו. בחן אותה במה שמראה זו ממנה. והוא הצורך והחיסרון אל מה שהוא חוץ לה, ממאכל, משתה, מלבוש, מעון ומשגל, וציווה אותם לחזר עליהם להביאם בסיבות המוכנות להם על פנים מיוחדות ועיתים ידועות. בסדר? זה סיבה אחת. ואז סיבה שנייה, אני אומר את שתיהם כי זה שתי צדדים של אותו מטבע, כאילו לא הוצרך האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת תורפו, היה בועט ורודף אחר העבירות. רבנו חי אומר פה עיקרון שמי שיבין אותו, יפנים אותו, החיים שלו יהפכו להיות חיים יותר פשוטים. למה החיים כל כך מורכבים וסובכים? הדרך שבה אדם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, זה רק על ידי כך שמאתגרים אותו. אם לצורך העניין, דוגמה שהבאתי קודם, החדר היה מסתדר מעצמו, זה לא היה מוציא מעצמנו את מה ש... צריך לצאת מהחיים שלנו שאנחנו מסדרים חדר. כשאנחנו מסדרים חדר, יוצא מהאדם דברים טובים. יכולת ארגון, עמדה מוסרית שדברים צריכים להיות במקום. זה יוצא מהאדם, לא יודע, עכשיו בזה שהוא מסדר את החדר, יוצא לו יותר נמרצות בנפש וכו'. אני כבר זורק פה כוכבית לאלה שאומרים, אז הנה עכשיו שיש טכנולוגיה שהיא גורמת שמישהו אחר מסדר לנו את החדר, אז זה לא טוב. תשובה, לא, זה מצוין. אבל בכל דור ודור, הקדוש הוא דואג שיהיה לנו אתגרים שמדויקים למה שאנחנו צריכים להוציא מהנפש שלנו, מהכוח אל הפועל. זה שלפני 2000 שנה, אדם היה צריך בשביל לקבל פת לחם, היה צריך לעבוד יום שלם בשדה, והיום אדם עושה את זה יחסית בפחות מאמץ, זה בגלל שלפני 2000 שנה, המצב המוסרי היה כל כך נמוך, שבן אדם היה זקוק להרבה יותר בזיעת אפיך תאכל לחם, זה חלק מהכללה של האדם שכולל משוגש מגן עדן, כדי לממש את מה שהוא צריך לממש בעולם הזה. וזה שהיום זה הוקח לנו יותר בקלות, אז זה חלק מההתקדמות של העולם, שהמוסר הוא כבר יותר מפותח, וצריך פחות מאמצים. אבל זה אמרתי בהערת סוגריים. בשורה התחתונה, תמיד, גם בעוד 1,000,000 שנה, וגם בימות המשיח, וגם שבית המקדש יהיה קיים, תמיד יהיה קושי בחיים. תמיד יהיה מאמץ. תמיד יהיה אתגר. זה בילד-אין בעולמו של הקדוש ברוך הוא. למשל, שאנחנו הולכים על הרצפה, בשביל להתקדם בהליכה, אנחנו צריכים קונטרה מהרצפה. אתם מבינים? אם אנחנו נעמוד על חול ים תובעני, אז מצד אחד זה יהיה יותר נוח, נכון? נרגיש בכפות הרגליים רקות, אבל לא נוכל לצעוד. בשביל לצעוד צריך התנגדות מהרצפה. ראו את זה כמשל על כל המציאות. כל דבר שאדם מוציא מעצמו, אינטלקטואלית, פיזית, נפשית, רגשית, זה מגיע מתוך זה שיש קושי, שיש מאמץ שהוא צריך להתגבר עליו. לכן אדם נקרא גבר, מלשון להתגבר. התגבר כארי לעבודת הבורא. למה זה ככה? למה הקדוש הוא יצר את העולם שצריך להתגבר על דברים בשביל להוציא מהכוח אל הפועל? שאלה לא רלוונטית. זה כמו שנשאל למה הקדוש הוא ברא אותנו עם שתי ידיים ולא שלוש. לא רלוונטי. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להבין, כמו אדם שנמצא בתוך ביצת מים, בריכת מים, הוא לא יכול לתפוס את עצמו בראש ולהוציא את עצמו מהביצה. אנחנו לא יכולים להבין למה הקדוש הוא ברא את העולם באופן הזה ולא באופן אחר. למה אנחנו חיים ביקום הזה ולא ביקום מקביל, למה אנחנו בכלל חיים ביקום ולא חיימים באיזה אנרגיה קוסמית. שוב, זה שאלות של מי שרוצה לבזבז את זמנו, ילך ויבנה לעצמו דמיון אלטרנטיבי לעולמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פועלים בתוך המציאות הנתונה, ובמציאות הנתונה שהקדוש הוא יצר בעולם, בסדר? בשביל שדברים יצאו מכוח אל הפועל, צריך להשתדל. צריך, זה דורש מאמץ ואתגר מהבן אדם. בסדר? זה הצד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, כן, זה היה עשה טוב. יש גם צד של סור מרע. אומר, אם לא היה אם זה לא היה ככה, אם הקדוש הוא היה בורא את העולם באופן כזה, שהכל מגיע בנחת, בלי מאמצים ובלי קושי, היה אדם בועט ורודף אחר העבירות. בסדר? בטלה מביאה לידי שיעמום, שיעמום, קיצור, מביא לידי, לידי זימה, לידי... כאשר בן אדם, האנושות לא הייתה חיה בעולם כזה, שצריך להתאמץ בשביל להוציא דברים מהכוח אל הפועל, זה היה גורם לניוון מוסרי. וכזה מה שאמרתי קודם, שיש השגחה אלוהית, שבכל דור יהיה מאמצים וקושי ואתגרים, בהתאם למצב המוסרי של הדור. אם לצורך העניין, אוכלי האדם הקניבלים, לפני 4,000 שנה, היה להם מחשבים ופצצת אטום, העולם היה מושמד. בסדר? הם לא היו בשלים בכלל לדבר הזה. לכן הוא יצר מצב שהם יהיו עסוקים שם כל היום בלכתוב כני סוף כדי שהם יכינו מזה חיצים עד שהם יאכלו את השכן שלהם. ולא, שלא יהיה להם זמן פנוי. בסדר? ככל שיש יותר זמן פנוי, זה כנראה גם אומר שיש יותר מוסר בעולם. אבל טוב, זה עוד נושא ארוך בפני עצמו. פה אנחנו מדברים בתובנות היסוד. בסדר? הכלל הוא פשוט. הסיבה שיש עמל וקושי לבני האדם במציאות, כדי להוציא את עצמם מהכוח אל הפועל, ואם זה לא היה קורה, הם היו הולכים לעבירות. בסדר? אז זה הסעיף החמישי בהקדמה בפרק ג'. עכשיו אני מזכיר שוב, שאנחנו רוצים עכשיו למצוא את האיזון בין השתדלות לבין ביטחון, אז אדם צריך דבר ראשון להשלים עם זה שחייבים השתדלות. כמו שאמרנו, אם בן אדם כל הזמן נמצא בעמדה של אני לא רוצה השתדלות, אני לא רוצה לפעול, אני רק מחכה שהדברים יהיו לי עם כפית בתוך הפה, הוא לא יצליח למצוא גם את האיזון הנכון. הוא יהיה מנוון, הוא כל דבר קטן יישבר באמצע, ויגיד, טוב, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. וזה לא בתחום הקדוש ברוך הוא, זה בסך הכל אדם פחדן, עצלן, מנוון, שלא פועל כמו צריך. אדם צריך להבין המאמץ, זה בילד אין בעולם, וזה ראוי שככה יהיה, וזה מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ואז שהוא שלם עם זה, הוא גם ימצא את המינון הנכון, איפה הוא כבר מפסיק להשתדל. אדם צריך ללכת לעבודה בבוקר, לא בעמדה של הלוואי והייתי צריך יכול לישון כל היום במיטה, מה לעשות, אבל הקדוש הוא גזר עליי עונש, ואני מזהת הפך תוכל לחם, ולכן עכשיו אני צריך לעבוד, ועכשיו הוא בא לעבודה, אבל כמי שכפה עושד ועושה את העבודה כזה מהר מהר ורוצה לברוח כמו תינוק המורח מבית הספר, ושהוא בורח, הוא אומר, טוב, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שיהיה בסדר. לא יהיה בסדר, כי אתה לא הגעת בעמדה נפשית נכונה לעבודה. נכון שמלכתחילה בגן עדן, זה המצב האידיאלי, שבן אדם לא צריך לעבוד, אבל היום, כמו שאמרנו, העולם שקדוש ברוך הוא יצר, זה בזעת הפך תוכל לכם, ודווקא הזעת הפך, זה מה שמוציא ממך את הלחם, את החלומות שלך. זה מה שמוציא את מה שאתה צריך להוציא בעולם הזה, ולכן תבוא בעבודה, לעבודה בשמחה, לאתגרים שעומדים לפניך, גם אתגרים קשים, יש אתגרים רפואיים, אתגרים זוגיים, אתגרים משפחתיים, האתגר הזה הוא מוציא מעצמך את מה שצריך, ואם זה לא, אז אתה, שוב, אתה תלך לכיוון של ניוון, בסדר? אתה תנסה להתחמק מהעבודה, ולא לעמוד מול האתגרים, זה רק יפיל אותך, בסדר? זה העמדה שאיתה אנחנו מגיעים ליחס הזה בין השתדלות וביטחון. ואז הרבנו בחי ב... פרקים ו' ואפילו ז', הוא נותן פה איזה שני דברים שהם סוג של, נקרא לזה, בעצם פרק ו', הקדמה, כאילו הסעיף ו', סעיף ז' זה הוא חוזר שוב לאיזה טעם, סעיף ו' זה כזה משהו בסוגריים. הוא שואל דבר כזה, ואם יאמר האומר, הנה אנחנו רואים מקצת צדיקים, לא יזדמן להם תורפם, אלא אחרי עמל והיגיעה. ורבים אנשי העבירות חיים בשלווה, בטוב ונעימים. איך אתה מסביר את זה? כאן רבנו בחיי שואל את השאלה שכל הדורות כולם שואלים אותה, שאפשר לתמצות אותה במילים, איך זה שיהיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? הרי מה הסברת? אומר רבנו בחיי, הרי מה הסברנו עכשיו? הסברנו שהעמל של האדם זה תלוי מה שהוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל, נכון? ואם אדם לא יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל ולא מעמל, כלומר יהיה רשע, אז זה רק מה שנקרא יפיל אותו עוד יותר. הוא יתנוון ויהיה מושחת ויתקרוס כלכלית ויקרוס רפואית ותתתתתתת. נו, אומר הבן בחיי, אנחנו רואים שהמציאות היא לא כזו. אנחנו רואים הרבה פעמים במציאות של אדם צדיק, זאת אומרת, אדם שפועל, עושה את כל המאמצים שצריך, ומה שנקרא, לא הולך לו בחיים. ולעומת זאת, אדם רשע, מושחת, מנובל, שלא יודע, קיבל איזה ירושה מהאבא שלו, ועכשיו הוא כל היום שוכב במיטה ועושה עבירות, וטוב לו, והוא מסתדר בחיים. אז איך חיים עם זה? טוב, אז אומר רבנו בחיי, זה כבר קדמו הנביאים והחסידים לחקור על זה העניין. השאלה הזו של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה דבר שנכתב עליו רבות, עוד מימי ספר איוב. ואומר רבנו, וכאן הוא מביא כמה וכמה תשובות. התשובות בגדול זה שאנחנו לא צריכים למדוד את החשבון האלוהי רק לפי התוצאה של הכאן ועכשיו. זאת אומרת, זה שעכשיו אתה רואה איזשהו רשע שטוב לו בחיים, וצדיק שרע לו בחיים, מה שנקרא, לא להתרגש. יש מצבים, למשל, הוא בא ואומר, שיש אבון לצדיק שהתחייב לו להיפרע ממנו אליו. יש איזה חשבון אלוקי שהצדיק הזה, אומנם הוא צדיק, אבל היה לו איזה אבון מסוים בזמן קדום, וכן, שהוא היה ילד או משהו כזה, ועכשיו שרע לו, זה בא לחפר על העבירה. ולעומת זאת הרשע, שלא כביכול חי בטוב, זה בגלל שהוא עם כל כך הרבה עבירות, שהקדוש הוא אומר, עזוב, מה שנקרא, בוא ניתן לך את שכרך בעולם הזה, ואתה תאכל אותה בעולם הבא. בסדר, יש כל מיני חשבונות אלוהים. יהיה על דרך התמורה בעולם הבא. מה, אתה מודג את הדברים לפי העולם הזה? צדיק ורע לו בעולם הזה, הוא יקבל את שכרו בעולם הבא. עכשיו חייל צהל שהלך ונהרג על קידוש השם. נכון? מה, אז הנה, בעולם הזה הוא אכל אותה, ויש פה מישהו שלא הלך להתנדב ולא הלך להילחם, והוא חי פה בעולם הזה. אז הנה, הוא הרוויח יותר. לא, מה, אתה ילד, אתה בודק את הדברים על פי ה-70, 80, 90 שנה שאדם חי בעולם הזה. יש חשבון נצח. בסדר. נקודה נוספת הוא בא ואומר, יש יהיה מפני שהצדיק רע לו שאינו שלקחת הדין מאנשי דורו. יש כזה ביטוי בחזל, שפעמים צדיק עצמו הוא בסדר גמור, אבל הוא מחפר על אנשי הדור. יש היום איזה, אנחנו חיים בתקופה מסוימת, שיש אנשים שמה שנקרא הם מקבלים על עצמם את אבונות הדור, ואני מוסיף, הם יקבלו את שכרם בעולם הבא. כן? לא להבין, הקדוש הוא לא מקפח אף שכר בריאה, כן? זה לא שהצדיק אוכל אותה בגלל הדור. בעולם הזה הצדיק משלם את משהו בשביל שהמציאות תתקדם. והקדוש ברוך הוא גם ישלם בחשבון הנצח לכל אחד לפי החשבון האישי שלו. אבל מכל מקום יש דברים כאלה. כמו שאמרנו, מלחמה. יש פה עכשיו, יש כזה ביטוי של הרב קוק, היחידים הנספים בלא משפט במלחמה. כמו שדיברנו. חיילים שנהרגים, נהרגו למען עם ישראל, למען הדור, בסדר? ויקבלו את שכרם בעולם הבא, בעולם הזה, אבל הם צדיקים ורע להם. ויש, הוא בא ואומר, שעל דרך הפיקדון, כן, עכשיו הוא אומר על רשע, הוא מביא פה כמה אפשרויות, כמובן אפשר למתוח את זה להמון כיוונים, הוא אומר, אתה יודע למה עוד אפשרות שרשע וטוב לו? יש על דרך הפיקדון שייתן לו האל יתברך בן צדיק שיהיה ראוי לטובה הזו. ואת הרשע הוא באמת רשע, אבל ייוולד ממנו בן צדיק שהוא זה שיקבל את הטובה של אותו רשע. טוב, מה הכוונה בדיוק? זה לא חייב להיות דווקא בן ביולוגי. לפעמים יש מצב כזה שרשע, סתם אני זורק איזה קריאת כיוון, רשע הוא באמת טוב לו והוא בונה, לא יודע, איזה מפעל אדיר פה בעולם הזה לטובה, לדברים הרשעים שלו, אבל המפעל הזה בדורות הבאים ישמש לטובה לבני אדם. ולכן הקדוש הוא נתן לרשע עכשיו את זה, ואני מוסיף כמו תמיד, והרשע יקבל את עונשו. בעולם הבא. כן? זה לא ש... כאילו הרשע הרוויח פה על הדרך. הרשע הרוויח בעולם הזה, ויהיה לו את הכיזוז בעולם הבא. הכלל הוא מאוד פשוט. אני מציע בדברים האלה לא להיכנס לחשבונות אישיים, כי אנחנו לא יכולים לדעת החשבונות עכשיו בדיוק בעולם הזה. רבנו חיי נותן פה איזו גישה עקרונית. גם בשכר מחזל אומרים את זה במסכת אבות. אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, כן? אומרים חזל, אל תתגרה בו. זאת אומרת, מה אל תתגרה בו? לפעמים כן צריך, יש פה רשע, צריך להילחם בו. אל תתגרה בו, הכוונה היא, אל תפתח עכשיו כזה תחושה של... זה לא בסדר מה שאלוהים רוצה. כאילו, אתה מתגרה בה... אלוהים יודע מה שהוא עושה, שהוא נותן לרשע שהשעה תשחק לו, ואז אומרים חזל עוד משפט במשנה אחרת. אל תתייאש מן הפורענות. מילים אחרות, ננסח את זה בשפה מודרנית, כל כלב עם בג'יומך. אל תתייאש מהפורענות. זה נכון להרבה מאוד דברים שאנחנו רואים בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו רואים הרבה אנשים רשעים, שלכאורה חיים טוב בעולם הזה, עד יום מותם. תראי, לפעמים אתה, בסדר, בן אדם כבר בעולם הזה מקבל בסוף ימיו את עונשו. זה גם קורה הרבה פעמים. שבן אדם, בסדר, הרוויח כסף בגניבה, רמס אנשים, עשה דברים רעים לעם ישראל, ומתנקם בזה שבסוף ימיו הוא נשאר מבודד, שהמשפחה שלו לא מדברת איתו, והוא מבלה את חייו בתסכול ובמרירות וסינה. אבל, יש לפעמים גם מצבים, וזה הרוב, שאנחנו חיים היום במציאות תרבותית, שבן אדם מסוגל לעשות אידיאליזציה לחיים שלו עד סוף ימיו, ולהרגיש תמיד טוב עם עצמו, ויש לו תמיד גם את המעגל, כמו זה קופסת התהודה שלו, את המעגל החברתי שלו, שממשיך להגיד לו כל הכבוד וזה, ובן אדם נפטר מהעולם הזה, גם עם כסף וגם כביכול עם מעמד חברתי גבוה וכו'. טוב, גם פה מי שמאמין בקדוש ברוך הוא לא מתרגש גם מזה. לא מתרגש גם מזה. יש חשבון בשמיים. ואם לכם לפעמים, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא משלם לרשעים שכרם בעולם הזה, כדי להיפרע מהם בעולם הבא. כאילו, לפעמים הרשע הזה כן עשה כמה זכויות בחיים שלו, אז הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, נתן לו את כל התשלום בעולם הזה, יאללה, בסדר, נפטרת מהעולם הזה, עשו לך מסיבת יום הולדת, גיל 90, כל העולם חגג על זה, על זה שאתה ויתרת על חלקים מארץ ישראל למען הגויים, ואתה נפטרת מהעולם הזה, כביכול אתה איזה איש גדול, מה שנקרא, ייפגש בעולם הבא. בסדר? לא רומז לשום דבר. תחשבו לבד. ואז זה כאמור הערת סעיף ביניים, וכעת אנחנו מגיעים שוב לסעיף השביעי בתוך הפרק ג' הזה. שוב אני מזכיר, פשוט חשוב להחזיק פה ראש, כי הרבנו מחיי זה הבעיה בספר הזה. זה ספר שכתוב במלל מאוד ארוך. אני לא יודע איך היה לו זמן בזמנו רבנו בחיי לכתוב כל כך הרבה. איך היה לו גם, תבינו, לא היה אז מחשבים. בן אדם ישב וכתב עם נוצה ועץ. זה פשוט עשרות אלפי מילים שכאילו מאבדים כבר את החוט, בטח אנחנו עם הקשיי קשב וריכוז של הדור שלנו. לכן אני עושה פה כל פעם איזה ככה סגירת מעגלים. שוב, מה המטרה שלנו בפרק ג'? פרק ג' זה לקבל שבע הנחות מוצא, מה שהוא קורא שבע הקדמות. איזה תובנות אנחנו צריכים להגיע כאשר אנחנו צריכים להכריע בין השתדלות וביטחון. כאשר אנחנו צריכים לחיים האישיים שלנו להגיע למסקנה, מתי אני עשיתי כבר מספיק בדיקות לרכב, אני יכול לנסוע עכשיו ולהגיד, הקדוש הוא יוביל אותי בדרך טובה, ומתי אני צריך לבוא ולהגיד, שנייה, אני צריך לעשות עוד בדיקת 10,000 כדי לנסוע. אז התשובה לזה תהיה בפרק ד', אבל רבנו מיכאל נותן לנו קודם כל איזה שבע הנחות מוצא, שיהיה לנו את הכלים הנפשיים להחליט את ההחלטה מהסוג שאמרתי קודם. אז מה שיבת הכלים? ראינו כלי ראשון שהקדוש ברוך הוא, כן, חזק ואפשר לסמוך עליו, זה היה סעיף א'. הסעיף השני אמרנו שצריך להפנים את זה בנפש ולא רק להגיד זה בסיסמה. סעיף שלישי, לדעת שהביטחון בקדוש ברוך הוא תמיד נמצא, ולכן אדם בכל דבר שהוא עושה צריך להוסיף תפילה ושהוא הולך לרופאים, שתמיד שידע שזה לא מגיע בהם, זה מגיע בית הבורא. הדבר הרביעי, שיחד עם זה הוא צריך לעשות השתדלות מעשית בתוך העולם הזה, גם במצוות, גם בדברים אחרים. סעיף A, מה שראינו כבר היום, כן, שהאדם צריך להשלים עם זה, שהחיים קשים ויש קושי בפרנסה, בחיי האדם, זה כדי להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל בצורה מדויקת, כי אחרת הוא, אם הוא לא היה קורא את זה, אז הוא היה מתנוון לו ועושה חטאים. וכאן הוספנו בסעיבה, וזה שאתה רואה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, אל תתרגש מזה, שים את זה כחשבונות אלוהים שלא אמורים להטריד אותך. ועכשיו אנחנו מגיעים לפינאלה, למה שסוגר את הכל. מה זה הקדמה שביעית, סעיף זין? וכיוון שהתברר חיוב גלגול הסיבות על בני אדם, בסדר, אני חושב שהסברנו לך את כל איך המציאות האלוקית עובדת, שחייבים פה השתדלות, נבהר אתה כי אין כל אדם חייב לחזר על כל סיבה מסיבות הטרף, כי הסיבות רבות, מהם נקלוט שתורכה מעט, כסחורה בחנות או מלכת יד שתורכה מעט, כתפירה, כאיחוי וספרות הכתיבה והמסחר וכו', ויש סיבות שיש בהם יגיעה ותורך כעיבוד האורות והוצאת הברזל והנחושת מן מוצאיהם וזיקוק הכסף באופרת. ואז הוא אומר, יש עבודות קלות בחיים ויש עבודות קשות. כולם צריכים לעבוד בחיים. כולם יש להם, אמרנו, אתגרים בעולם הזה. אף אחד פה לא עומד והקדוש הוא מפיל לו דברים מהשמיים. הכל זה תוך כדי השתדלות שלנו. אבל מה אתה רואה? שיש מאמצים יותר גדולים ויש מאמצים פחותים. מישהו מבני אדם חזק בגופו וחלש בהכרתו, ראוי לו מה שיש בו מן היגיעה כפי שיכול לסבול. ומישהו חלש בגופו והכרתו חזקה, אל יבקש מסיבות הטרף מה שמייגע גופו, אך יתל מה שיקל על גופו ויוכל להתמיד עליו, ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה, שיתביע האל לו בטבעו אהבה וחיבה. אומר רבנו אחרי, תקשיב, יש השגחה אלוקית מדויקת בעולם, שלכל אדם יש מאמץ וקושי מדויק למה שהוא צריך. ככל שהאדם הוא יותר, נקרא לזה עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, ככל שאדם הוא יותר רוחני, המאמצים יהיו פחות ופחות קשים. הוא יצטרך פחות, כן, לעבד אורות, כן, זה ביטוי בגמרא, אומרים חז"ל, שהעולם צריך גם מורסקי, מורסקי זה מי שפושט אורות, שזאת מלאכה מאוד קשה, מריחה לא טוב וכו', והעולם צריך גם מורסקי וגם בסם. בסם זה מי שמוכר בחנות סמים. צריך גם את זה וגם את זה, אבל אומרת הגמרא, אוי לו למי שמלאכתו מורסקי ואשרי מי שנהיה בסם. זאת אומרת, חייבים לעבוד קשה בעולם הזה, אבל ככל שהאדם הוא יותר רוחני, כן, בבוסם זה קשור לו, אז הוא גם, הקדוש הוא מזמן לו את החיים בצורה יותר חלקה. וזה יבוא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא אומר, מטביע אהבה לכל אדם למלאכה שמתאימה לו. כל אחד, הקדוש הוא ייפה לו אומנותו בפניו. הקדוש ברוך הוא גרם שכל אדם יתחבר דווקא על מלאכה כזו, לכל אחד שאת המסלול חיים שלו, שהוא מתחבר אליו, וזה מדויק בשבילו. בסדר? אז זה המסקנה של הכל. אדם צריך לדעת, יש ביטחון, יש השתדלות, ההשתדלות היא מדויקת למה שאתה צריך. בסדר? וכל מסלול החיים של האדם, זה כמובן לא החלטה של רגע, זה משהו שהוא מורכב מאינסוף תהליכים, איך אדם מוצא את מסלול החיים שלו, גם ברמה המקצועית, גם ברמה המשפחתית, יש כאלה שזכו, שכל החיים המשפחתיים שלהם שמחים, טובים וקלים. ויש כאלה שזכו, וחיי המשפחה שלהם הם קשים ומאתגרים. שוב, אדם כמובן מנסה כמה שיותר שהדברים יהיו פשוטים וקלים, אבל שידע שיש השגחה אלוהית לתת לכל אחד בדיוק מה שצריך. חז"ל אומרים את זה למשל בניסוח במסכת אבות, כל מי שמקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול דרך ארץ. וכל הפורק מעצמו עול תורה, מעמיסים עליו עול דרך ארץ. דרך ארץ זה כאילו ביטוי, חברים, אתם כל פעם חותכים לי מצלמות, זה בעיה, צריך לשים לב, בסדר? דרך ארץ זה ביטוי לעבודה בעולם הזה, ותורה זה כאילו ביטוי לצד המוסרי. ככל שאדם יש לו יותר עול תורה, ככל שאדם הוא יותר מחובר אל המוסר של העולם, אל הכיוון שקדוש מוביל בעולם, אז גם דרך הארץ, זאת אומרת, המאמצים שלו בעולם הזה הופכים להיות יותר, אפילו את המילה קלים, הם הופכים להיות יותר זורמים ומותאמים לו. וככל שהאדם הוא מה שנקרא הולך עקום, הוא פורק מעצמו עול תורה, אז גם מאמיסים עליו יותר עול דרך ארץ. הוא מקבל יותר ריקושטים מהמציאות שתפקידם ליישר אותו, אבל מה שנקרא, מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים, אבל היה עדיף שתעשה את זה דרך הראש. בסדר? זה המטריה הכללית, יש תמיד השגחה. שיהיה צד, כן, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. ההכרעה היא שכל אחד יש לו את המסלול חיים שקדוש הוא מייעד לו, ויש בחירה חופשית לבן אדם, איפה הוא מה שנקרא, ככל שהוא יתאמץ יותר ויהיה מחובר יותר לעולם הפנימי והרוחני, ככה גם החיים יזרמו לו בצורה יותר קלה. ההשתדלות שלו תהיה פחות קשה. ככל שהאדם פחות מחובר אל העולם הפנימי הרוחני, יש לו פחות ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז ההשתדלות שלו תהיה יותר קשה. אז זה כבר חשבון אלוהי. כמו שם, זה כבר סעיף פעם, מה שאמרנו, היה רצוג. לפעמים יש מצב שבן אדם הוא בורסקי, לא בגלל שהוא לא פעל נכון וזה, אלא הקדוש הוא עשה בשביל הדור, שהדור צריך, התרבות זקוקה עכשיו לבורסקי, אז זה עבודה שלו. בדיוק. זה אמרנו חשבונות, מה שנקרא, מחוץ לעיקרון הכללי, יש עכשיו חשבונות אישיים לכל אחד. אבל בגדול, כשאתה רוצה לראות איך ההשגחה האלוקית פועלת בעולם, ככל שיש יותר תורה, צריך פחות דרך ארץ. ככל שיש פחות תורה, צריך יותר דרך ארץ. בסדר? זה, והיה משמעו תשמעו מצוותיי, ונתתי מיתר ארציכם. לא תשמעו. יש לפעמים מצב שבן אדם שמע אל מצוותיו של השם, ובכל זאת אין מטר, כי הקדוש הוא רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את טכנולוגיית ההתפלה במדינת ישראל, התפלת מים, ולכן הוא דואג שלא יהיה מים, ובזכות זה עכשיו עם ישראל מוציא מעצמו יכולות טכנולוגיות שמשפרות את העולם, סבבה. תמיד נזכור שהקדוש הוא יש לו את החשבונות שלו, אבל בגדול, אם היינו שומעים אל מצוות השם יתברך, אז היה מים בצורה פשוטה יותר. בסדר? ומכאן גם תבינו, נעשה פה עוד הערה, זה מה שאנחנו לפעמים שומעים, נכון, אחרי כל מה שדיברנו פה בשיעורים האלה, אני ציפיתי שמישהו ישאל, לפחות שדיברנו אז על הפרק שצריך השתדלות. הרי אנחנו כולנו גדלנו הסיפורי צדיקים, נכון? שכל שאדם צדיק יותר, הוא לא עושה השתדלות, אלא הוא נותן ברכה, והדברים, מה שנקרא, מסתדרים מעבר לעולם הזה. כן, ניסים וכו'. אז הנה, מה שאמרנו, החיים לא עובדים כך, אנחנו רואים שזה השתדלות. תשובה, זה נכון שלעולם אנחנו לא ניפטר לחלוטין מההשתדלות. אין דבר כזה שאנחנו חיים, כמו שאמרנו, כמו שאנשים מסוימים מנסים לדמיין, שעם ישראל כולו לא צריך, כאילו לא צריך לעבוד, לא צריך צבא, לא צריך כלום, והכל ירד פה מהשמיים וכו'. ודאי שלא, אנחנו רואים שהמציאות היא שגם צדיקים הולכים לרופא, וגם צדיקים צריכים משטרה וגם וכו'. אבל אנחנו עכשיו מבינים שברמה האישית יש מצב כזה, שככל שהאדם הוא יותר צדיק, אז הוא לא לגמרי נפטר מההשתדלות, אבל מופיעים אצלו כל מיני תופעות שהן מעבר לעולם הזה. אתה מבין? איך זה שצדיק נותן ברכה והיא מתקיימת? מה? הרי מה, אנחנו בעולם הזה, מה לעשות? הוא חולה. יש ברכה של צדיק, שאדם כאילו, הוא מכניס את התורה, מכניס את הביטחון פה בתוך המקרה, ואז גם ההשתדלות, האתגר בעולם הזה, הופך להיות יותר פשוט, מה שאנחנו מכנים ניסים. אתם מבינים? יש דבר כזה. ברכות וניסים, יש דבר כזה שמופיע בעולם הזה. רק אני מסייג שהניסים והברכות, הם לעולם לא מוציאים אותנו לגמרי מהעולם הזה. גם צדיק שנותן ברכה למישהו חולה, הוא נותן ברכה שבבית חולים ימצאו רפואה בשבילו. לא מצופה עכשיו מבן אדם שהוא חולה סרטן, שיהיה איזה ענן של אור שיופיע עליו, והוא יקום והכל יהיה בסדר. בסדר? ובית אני בא ואומר, שהדברים האלה הם מאוד מאוד קשורים למצב המוסרי של האדם המברך והמתברך. זאת אומרת, זה שאנשים חושבים שהם לא ישנו את המצב המוסרי שלהם, והם יישארו עם בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא, ועכשיו בגלל שהם שמו איזה קמע או הלכו לאיזה צדיק, והוא אמר להם מילה, בזה העסק ישתנה, זה כמובן לא הדרך שאנחנו פועלים. ככל, אמרנו, יש התענות ויש ביטחון, וככל שיש יותר ביטחון, את צריך פחות השתנות, כאילו, אבל צריך שזה יותר ביטחון. שהאדם לוקח קמע, או שהאדם מבקש ברכה, הכוונה היא שהוא משתנה מתוך הקמע הזה. אני מקבל על עצמי לתת צדקה, אני מקבל על עצמי להיות בן אדם יותר טוב, אני הולך להתפלל על הקבר של הצדיק, כדי שלא שהקבר ישנה לי את המצב, אלא אני מתפלל להיות יותר מדובק בצדיק, להיות יותר צדיק בעצמי, ואז באמת אנחנו רואים במציאות שצריך פחות השתדלות, הבריאות היא נעשית יותר טובה, הפרנסה נעשית יותר טובה, אתם יודעים, זה העיקרון שרבנו מחיי מכווין אליו. כן, רוצה לשאול?
זאת אומרת, כמו דוגמה של יוסף,
השם מצליח בידו, נכון. ברור, זה בדיוק הנקודה. תמיד יש את שני הצדים האלה. יש עשייה, אי אפשר להתחמק מהעשייה. אבל ככל שיש יותר חיבור לקדוש ברוך הוא, השם מצליח בידו, יש יותר ברכה, ולפעמים אני מוסיף, אנחנו נראה גם את הברכה באופן שהוא מעבר לגדרי העולם הזה. בסדר? תראו, אפשר לראות זה גם ברמה הלאומית. למשל, עכשיו הבנו את המלחמה, מלחמת התקומה, כן? מבצע עם כלבי. איך מבצע עם כלבי נעשה? הוא נעשה על ידי מטוסים, על ידי טכנולוגיה, נכון? זה לא שירד מלאך מהשמיים והשמיד את הכור האטומי מאיראן. אבל, שימו לב, שקרה פה איזשהו מבצע שהוא מעבר לסטטיסטיקה הרגילה. אף מטוס לא נופל, מדינה אחת מתמודדת עם שבע חזיתות, יש כאן מה, זה דוגמה בדיוק לניקרון הזה. יש השתדלות. וככל שיש יותר ביטחון לקדוש ברוך הוא, אז גם צריך פחות השתדלות. זאת אומרת, האתגרים והקשיים והבורסקיות של העולם הזה, הן הולכות ופוחתות, ומופיע יותר הבוסם. שוב, הבוסם עדיין מוכרים בוסם בבקבוקים. אתם יודעים, עדיין יש את האייטק, יש עדיין את העשייה בעולם הזה, אבל זה עשייה יותר מצליחה. ויותר זורמת, ועם פחות קושי מאשר מוסיקאי. זה ככה גם אדם צריך, זה המסקנה של פרק ג', אדם צריך לדעת, יש התעדלות ויש ביטחון, בסדר? ככל שהאדם יהיה יותר מחובר אל הביטחון, ההשתדלות שלו תהיה יותר חלקה ופשוטה. ועכשיו, עדיין לא ענינו לשאלה, שזה יהיה פרק ד', אני עושה לכם פה את פרומו לנקסט צ'פטר, מה שנקרא, לפרק הבא בשער הביטחון. אוקיי, הבנתי, איך אני יודע על עצמי מתי עשיתי מספיק השתדלות ומתי אני צריך לעשות עוד השתדלות? האם אני צדיק? אני לא צדיק, מאיפה אני יודע? אני עכשיו אמרתי, לקחתי את הרכב לבדיקה, אולי אני צריך לעשות עוד בדיקה, אולי אני בוטח סתם בקדוש ברוך הוא ויהיה פה עכשיו תקלה. בסדר? כל זאת ועוד בפרק הבא של שער הביטחון. נעצור כאן.